הקדושות. אני שוב חוזר, הלכתית נטו, אין לזה בעיה. הוא יכול לעשות קידוש בשתי המקומות. הוא יכול גם לא לטעום. אבל השאלה מה יותר טוב, אני רוצה לעשות את המצווה, להלכה, עליבה דכל הדעות. עליבה דכל הדעות.
מתכוון למצא.
בשתי המקומות, בשתי המקומות לטעם.
אז ללכת לקדש את העת, אז מועיל שהוא ילך לקדש כל מקום.
אז את זה לא שמעת. היה מעשה, אמרתי לפני 40 שנה, אבי עליו השלום שלך בבית חולים, קצת יותר מ-40. והיה לו, היה מצב לא טוב, ביום שישי היה אפילו כמעט הכרה מטשטשת. היה אסור לו לטעום יין, והוא היה מקפיד לעשות קידוש רק על יין, יין שהוא היה עושה, אני חזק מאוד. אז התייעצתי עם הרב בן ציון, התייעצנו עם הרב עזרא עטייה, הרב ניסים כלול. כל אחד אמר, והם חששו לכל הדעות. חששו לכל הדעות, אבל כפי שלפי ההלכה היה מותר שאני אלך אעשה לו שם קידוש, והבעיה הייתה שהוא לא יטעם. אז אמרו לי לטעום משהו, לטעום קצת וללכת. אחר כך לעשות שוב קידוש בבית, כי בבית צריך לאכול שם. אחר כך, בסוף גם ציון אמר, הכי טוב שתשתה שם הרוב ורעי, ותיטול ידיים איתו ותאכל כזית לב. אז סיכמנו שכך אני עושה. ובבית מישהו אחר יעסק, אם יש מישהו אחר שיודע לעשות קידוש, הוא יעסק. אפילו אישה, אין איזה בעיה. הרי אישה יכולה הכל, יכולה גם לעשות קידוש, גם הבדלה, גם לראות חנוכה. הכל היא יכולה לעשות, כי גם היא שייכת באותו הנס, גם הגדה של פסח, הכל. אז בסוף, אבא פתר את הבעיה. הלכנו לשם לבית חולים, אמר לי, בסדר, אתה שותה ובאתי לחם, הכל, מה שצריך. כשסיימתי מקדש השבת, הוא שחב תקוס מידי, ישב שתה רוב רביעית, מלוא לוגמר, אמר לי, לך לשלום. כן, תת ו... קדש קודם שטעם עבוד
קדש קודם שטעם הפסיק בדיבור, חוזר, מברך ולא נכון לרגל וצריך לחזור
ולקדש
הוא הדין משפט החוז קודם שיתרום ממנו יביא בו ספר, אני מברך עליו ורוד ויגיחם, ואין צורך לחזור ולחדיש.
כן, מה שקרה פה הוא קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור. קידש, ואחרי שאמר ברוך אתה השם מקדש השבת דיבר. וכמובן לא דבר השייך לסעודה. הרי למה, מאיפה למדנו? הגמרא אומרת שכשאדם בא לאכול חייב לתת קודם לבהמות שלו לאכול. ברך, ברוך אתה השם מקבל לך עולם המוציא לך מן הארץ, ונזכר שהבהמה לא אכלה, מופחד כזה לאכול, ואמר גביל לתורה, גביל לתורה פירושו, תכינו, תקבלו את האוכל, תנו לו את התערובת, תערובת שהשוק אוכל. זה נקרא מעין הסעודה, ולא הפסק, הוא יכול לאכול. הוא עשה לו בסדר, היה צריך לטעום ולהגיד, או לפני הברכה, אבל כשעשה את זה, כמו שזה דבר השייך לסעודה, יצא ידי חובה. כאן מדובר שדיבר לא מעניין הסעודה. חוזר ומברך בורא פרי הגפן. למה זה הפסק? ובורא פרי הגפן חייב. אבל מקדש השבת לא צריך. למה? מה נחקר מינה? הוא כבר אמר מקדש השבת. שוב, אתם שמים לב, בשתי הסעיפים האלה מרן בא מדבר על היחסים שבין ברכת הגפן לברכת מקדש השבת. זאת אומרת, כאן אתה חייב להיות גמיש. אל תעשה את כל הקידוש כמקשה אחת. ותגיד, ביטלתי את זה, ביטלתי את זה אותו, ראינו למעלה שאפשר לעשות קידוש גם על המוציא. יש חובה להגיד מקדש השבת. החכמים תיקנו את זה על היין, והצמידו את זה לברכת היין. ולכן, שם שבירכת מורה פרי הגפן, האמת, מעיקר הדין עקרונית, אתה לא חייב לשתות, כי תיקנו את זה על היין. אז אם אתה לא יכול לשתות, יש מישהו ששותה, זה בסדר. כמו שאמרנו, ביום כיפור עושים ברית, נותנים... לתינוק ולטעום מהיין, כאילו שאנחנו לא, זה מברכים הכיף. אבל לך תחילה, ודאי שעדיף שאתה תשתה. עכשיו כאן נדבר שהוא הפסיק, ואז הוא הפסיד, את מה הוא הפסיד? את ברכת היין. מה עם ברכת מקדש השבת? בכל מקרה הוא יצא, אגב לעצמך, אדם בא סתם ככה. בא הביתה, אני יודע מה התבלבל או שסתם בא לו, פתאום עמד בלי לקחת יין, עמד ואמר את הברכה של הקידוש בלי גפן, ואמר שבת קודשו ועבר ברצון החילנו, זה כמו למעשה בראשית, החילנו ככל, ברוך אתה, השם יקדש השבת. ויצא את החובה, הוא עשה לו בסדר, אבל יצא את החובה. עכשיו שהוא עושה קידוש, הוא לא צריך לחזור על מקדש השבת. אז גם כאן, את מקדש השבת הוא יצא, אבל את בורד פרי הגפן הוא לא יצא כיוון שהוא דיבר. כדין אדם שלקח תפוח, וברך עליו בורד פרי העץ, ונפל מידו או דיבר באמצע, ועבר תוך כדי, ודיבר, הדיבר לא משנה כמה הפסק היה. הדיבור כבר מהווה הפסק, הוא היה כעת לחזור ולברך, אם הוא רוצה לברך. והם צריך לחזור וקדש. הוא הדין אם נשפך הכוס קודם שיתעום ממנו. הוא עמד על שפת הים. ואיפה על שפת הים? באונייה. בקומה התשיעית. הסיפון שם. גמר לשתות, גמר לקדש, נפל הכוס כולו לים. בא לוויתן ושתה אותו. עכשיו אין כוס, אין יין. יביא כוס אחר לברך עליו עורת והגפן ואין צריך לעזור ולקדש. פשוט בא ברוך אתה השם יקדש השפעת, יצא, אבל עורת והגפן זה היה בחינם. כעת צריך להביא כוס אחר לברך עליו עורת והגפן מחדש ולקדש רק עורת והגפן. אבל כתבו הפוסקים, כל זה מדובר שלא היה בדעתו לשתות עוד יין. אבל אדם שנוהג בשבת, שאחרי שהוא שותה מהכוס של היין, הוא שותה עוד יין. למה? למשל, לפעמים נשאר בכוס. כמו שכתוב המערי, לא היה שופך את זה. היה הולך, שותה את מה שנשאר, מה שמשאירים בני הבית, לא שותים עד הסוף, היה שותה. או במשך הסעודה מביאים לו יין אחר ושותה. אז כאן לא צריך לברך בורא פרי הגפן פעם נוספת, שותה בלי ברכה. כיוון שהיה בדעתו כבר, בברכת בורא פרי הגפן, לשתות עוד יין. כדין אדם שלקח תפוח מידו, כתוב בהלכה, דרך עליו בורא פרי העץ, ונפל התפוח ועבד. אם היה בדעתו לאכול עוד מין בורא פרי העץ, זאת אומרת, היה באפשרות, אז הוא צריך כעת, הוא לא צריך לברך. כי היה דעתו גם על השאר. אבל אם לא היה דעתו, אלא רק תפוח זה בלבד, כגון שמישהו כיבד אותו, אז מה, אני... זה מה שהוא כיבד אותי, מפתום אני, הוא נהיה הבוס שלי, כעת אני כל הזמן אקח ממנו, אז זה בלבד, איננו. אבל מספר 2, זה אחר, פנים חדשות באו לכאן, צריך לברך מחד ה...
בגלל שזה היה לפניו?
לא דווקא. היה בדעתו או לא היה בדעתו?
אבל זה מאותו המין.
לא.
גם מאותו מין אחר?
מין ברכה.
אותו מין ברכה.
אני בא הביתה, אני פותח את המקרר, אני רואה שם איזה פרי, מברך עליו בורא פרי העץ. ומצוי במשך היום, כל עוד ואני נמצא בבית, שמידי פעם, אני לוקח פעם זין, פעם ענה, פעם צימוק, פעם אגוז, כל פעם איזה דבר שברכתו בורא פרי העץ. היה הכוונתי על כל מין העץ שיבוא. גם אם עבד הפרי הזה שנפל והתקלקל, או מצאתי אותו מטולה, או ראיתי אותו כולו רקום, שלחתי אותו להשפעה. מה אני עושה עכשיו? האמת היה צריך לבדוק את זה לפני כן, אבל לא בדק. בן אדם זה בן אדם. אז הדין הוא... שתלוי, אם היה בדעתו לאכול עוד, כן. פעמים הוא ממהר, אין לי זמן, אני באתי לקחת רק תפוח וללכת. אז הוא היה דעתו על זה בלבד. זה הכל צריך לחקוב אחרי הפסיכולוגיה והנורמה של ההתנהגות של האדם. לפי זה הוא נקדד הסדר שלו בברכות.
אם
אתה מסתם על
משהו,
ואחר כך הביאו
לו, נגיד, עוד לקח עוד
פרי,
אז
הוא צריך לחזור לדבר?
לא היה בדעתו,
גם הוא נבחר. מה זה לא היה בדעתו?
הוא
עורך, לא הבנתי, הוא עורך.
הוא בבית.
הוא בבית. הוא בבית, הבית זה דעתו על הכל. מה שזה דבר מצוי, אפילו שרוב הפעמים זה לא קורה. אבל לפעמים זה כן קורה. שפתאום באמצע, שבמשך היום אדם פעמים רוצה להתחיל את הגבון, אז הוא לוקח עוד איזה קלמנטינה, לוקח עוד איזה פרי, לוקח עוד איזה משהו, אותו דבר בשתייה וכל הדברים. הכי טוב, האמת, להתנות פעם אחת בשביל כל הפעמים. לחשוב על זה, כשאדם לומד את ההלכות, לחשוב על זה ולומר, שאני מתנה מעכשיו, שכל פעם שאני בא הביתה, ואני מברך איזה בורא פרי העץ, כוונתי על כל מה שיש, ולא רק זה, גם על מה שיביאו לי. תראה, לפעמים קורה, נוסעים בנסיעה באוטו. תקשיב איתי רגע, עזוב כספר. נוסעים בנסיעה, אתה נוסע הרבה פעמים, לא?
אני גם... כל היום נוסע.
ואז, אני מביא איתי נגיד איזה פרי, אני מריח עליו, בורא פרי העץ. ופתאום, הנהג או מישהו משם אומר, שמע, יש לי פה איזה פרי שאתה לא חשבת עליו, אולי אתה מעוניין? יו, מתחיל להסתבך, אני צריך לברך, לא צריך לברך.
זה קורה לנו פעמים.
ולסוף זה קורה. השם אחד מכבד את השני, או הפוך. הוא כיבד אותך וברכת על שלו, אחר כך נזכרת שלך בתיק, גם יש פירות, אז מה אני עושה? אני ברך עליהם או לא? אז הטוב ביותר שמראש האדם יחשוב, אני מכבד על כל סוג הפירות שיהיו, ואז לא צריך לברך.
תגידי כבוד הרב, מה קורה?
האם זה קרה? רגע, רגע, רגע. ואם זה קרה והוא בבעיה, יש פתרון אחד, אבל זה לא פתרון טוב, זה פתרון כמו שאומרים, חנייה לנכים. זה לעצור את הרכב, לצאת מהרכב החוצה, תחת כיפת השמיים לדקה אחת ולחזור, ואז אתה מברך מחדש. אבל לא טוב לעשות כן לכתחילה. הכי טוב, זה כמו שאמרנו, לכוון מראש על הכל. הבן יש חי רחיק לכת עוד יותר. כתב, דוגמה, אני עושה ועושה סעודה, נגיד שבת, או סעודה גדולה שיש אנשים. פתאום באמצע הסעודה מגיע לי מישהו מהשוק או מישהו בא מהבית שלו ופתאום מסעודה שלוקל פותח ואומר אבל מה אני עושה עכשיו? מביא שם בשר, מביא מולאים, מביא זן עוד יותר הסעודה ורחתי המוציא לפתור את הכל זה לא היה בדעתי באמת לא היה בדעתי אז צריך לברך על זה כי זה לא, בכלל זה הפתעה הוא עשה לי הפתעה אבל הוא אומר, אתה יכול לפתור את זה, כשאתה מברך המוציא, תגיד על דעת שכל מי שיבוא, מאיפה לא שיבוא, אפילו אחד מחוץ לארץ שהוא נמצא עכשיו, והוא יפתיע אותי היום בשבת, ופתאום הוא ייכנס אצלי הביתה, ויביא איתו איזה מין מאכל שאני ברכתי על השום, מבר מחמת הסעודה, ואז אני לא צריך לברך על זה. עכשיו דעתי,
אם אני ענית לחלק על השאלה שרציתי לשאול, אני משל כל היום שיושב ושוטה בתוך אוטו. פה לגימה, שם לגימה, ולפעמים אני צריך לצאת מהאוטו ולהכניס עגלות וכל מיני דברים כאלה ואחרים, ולחזור בחזרה, ועכשיו אם אני רוצה לשתות, אני צריך לברך שוב פעם?
כן. אם יצאת תחת כיפת השמיים, דע, כלל זה ידך. בין מיותך בבית, בין מיותך ברכב, בין מיותך בכל מקום שהוא. כשיצאת תחת כיפת השמיים, נגמר, עכשיו אתה מברך מחדש. חוץ מסעודה של המוציא שזה עדיין נקרא קביעות ודבר שברכתו ברכת מעין שלוש מזונות שאתה לא חוזר ומברך עליהם
גם אם יצאתי וחזרתי
גם אם יצאת עשית לא טוב אבל גם אם יצאת וחזרת אתה לא חוזר ומברך עליהם וגם על הגפן הכוונה שתיית יין וחנן לגבי אכילת פירות שבעת המינים. למה? כיוון שהפוסקים אומרים, יש מי שאומר שזה צריך ברכה במקומו, אז זה נקרא קביעות. כשאני ישבתי פה ואכלתי ענבים, או רימונים, או תאנים, או תמרים, או זיתים. זה רק אלה, המינים האלה. או כמובן על המחיה, דבר שברכתו על המחיה. אני חייב, הפוסקים זה מחלוק את הפוסקים. יש הפוסקים אומרים, אתה חייב לברך כאן. אז זה שיצאת החוצה, עוד לא ברך את הברכה האחרונה, אני באמצע.
כן, אבל למדת, אני חושב, רגע, נשמע ברובה.
רגע, ושחזרת, אתה עדיין נמצא עם ברכתך הראשונה, וכיוון שיש מחלוקת, ספק ברכות להקל, ואין, אתה חוזר ומחלוקת. אבל אם אכלת תפוחים, אגסים, מלפפונים, בכל שכן כל מיני פירות היום שיש בהם הורמונים, עשירים בהורמונים, אז אלה אתה מברך מחדש, ושתייה מברך מחדש.
בקשר גם לקביעת סעודת המוציא, זה עובד בתנאי שאם אנחנו שמנו שומר או משהו כזה, לא?
לא, זה, אתה מדבר עכשיו באיזה מצב מותר לי לצאת. יש מצב שלכתחילה, יש מצב של דאבד, אני אסביר לך את הדין, זה טוב ששאלת. עכשיו ישבתי כל הלך ולחם, אסור לי לצאת עד שאני אברך ברכת המזון. מישהו קרא לי ויצאתי, יש לי שתי ברירות, או שיש איתי מישהו שאוכל איתי, סועד יחד איתי, סועד, לא שהוא יושב. או שאני אקח איתי חתיכת לחם, ביד, לחם, לא דבר אחר, ואצא החוצה, אעשה את מה שהוא ביקש, ואחזור. זה מצב שאני יכול לעשות את התחילה. לא לקח איתו לחם ולא שם שומר, עשה עבירה. אבל כשחוזר, לא חוזר ומבריך.
לא חוזר
ומבריך. מרן חזר בו. מרן כתב בסעיף הראשון שצריך לברך את המזון על מה שעבר וליטול ידיים ולברך המוציא על החדש. בסעיף השני הוא כתב שכיוון שיש בזה מחלוקת, אנחנו לא נעשה את זה. אז לא חוזר ומבריך. הוא עשה לו כהוגן. כנן בעל המחייה. הוא לא חוזר ומבריך, אבל עשה שלא כהוגן. יש לו אפשרות לקחת איתו את החתיכה ביד, או חתיכה של מין עוגה, וללכת איתה ולחזור.
כמה זמן הוא יכול לצאת עם הלכת? יכול להיות חצי שעה?
עד 72 דקות. לא יותר, בשום פנים ואופן לא יותר. עד 72 דקות. להתחילה זה רק לדקות מספר. אבל אם נאנס והתעכב עד 72 דקות, פחות מ-72 דקות, אז זה עדיין על הברכה הראשונה. עברו על 72 דקות, פג תוקפה של הברכה הראשונה.
יש אפשרות לאכול את ההמשך סעודה באוטו?
אסור לעשות את זה.
נטלוי אדם בבית?
אסור, מותר רק במקרה אחד, שאדם נקרא הולכי דרכים, שהוא בנסיעה, והוא כמו אדם שמסיע מכוניות, או שהוא נהג אגד, או שהוא עצמו נוסע, והוא חייב היום לנסוע, ואין ברירה, והוא רעב, וצריך לעשות להתיישב עליו. מקרה כזה מותר לעשות, כן? וזה נקרא גדר של הולכי דרכים. ואז ברגע שהוא יסיים את הארוחה, שם יתחייב בברכת המזון. עכשיו אסור לו לזוז. אז הוא צריך כבר לחשב מתי הוא מפסיק לאכול. ולברך באוטובוס, במונית, שם, לסיים את ברכת המזון שם.
הוא רוצה לדעת בבית, הוא רוצה לדעת בבית, הוא קח איתו לחם לתוך האוטו.
נכון. כך עושים.
למה מתכוון?
כך עושים כשיש טיול, נסיעה, כך עושים, וזה נכון. נוטלים ידיים, ואחר נכנסים לרכב, ושם מתחילים לברך המוציא ואוכלים, אחרי זה, אבל מה צריך לדעת? שזה זמן מוגבל, לא זה, כי לפעמים באוכל אדם ממשיך עוד, אומר אני, לא, זה טעות. שהוא סיים לאכול את הלחם, להפסיק מים אחרונים בקלת המזון. למה? כי הוא צריך לרדת שוב, הוא עושה איסור, עכשיו הוא יעשה איסור.
זאת אומרת, פתאו שסיימתי לאכול, לחנות בצד וחייב לברך, או שאני חייב, או שמותר לי לסיים את מה שאני התחלתי?
אתה נוסע.
אני מסיע.
מסיע, נוסע וממשיך לנסוע עד שתגיע לאן שתגיע, ושם כשסיימת את האוכל אתה מברך ברכת המזון.
נסיעים בתוך הנסיעה?
כן.
נסיעים בתוך
הנסיעה? אז הוא בתוך האוטו, הוא לא יוצא מהאוטו עד שהוא מברך ברכת המזון.
אז
בתוך
כדי נסיעה לברך בסוף.
ברמזור, ברמזור, פה כשיש משטחים ברמזור עוצרים מצוי.
לגבי ברכת הנהנים, אדם אחד בי יצא לטפסת שלו בבית פתוח, אבל תחת שם יש בעיה?
בטח, אפילו מחדר לחדר יש בעיה, אפילו שינוי מקום באותו חדר, למדנו את זה. רגע, תחילה אפילו לשנות את מקומו ממקום למקום לא יעשה כן. מתי מותר? אלא אם כן רואה את המקום הראשון בתוך אותו חדר. שעבר לחדר אחר, מחלוקת, דעת המגן אברהם שצריך לברך מחדש. כנראה גם שתיית קפה ואכילת עוגה בבית, שתיית משקאות קלים, אבל יצא תחת כיפת השמיים או עלה מפלס בתוך הבית שלו, עלה עוד קומה או ירד קומה, או יצא לחדר המדרגות וירד במדרגות או עלה במדרגות, מתבטל הברכה הראשונה. זה נקרא הסיח דעת, וזה יקרא רשות אחרת. זה מהווה הפסקה.
אדם שקבע סעודתו לא ריח, לא ריח, אני מבין, קבע סעודתו ממש והוא אוכל. השאלה היא למה פה יש לא פשוט שהוא בסעודה שלו יאכל כל מה שיזדמן לו. הרי זה קביעת סעודה, זה לא אכילת עראי נגיד. הוא קובע סעודתו, וגם אם בא אורח מישהו עם מזוודה כמו שהרב אמר, למה יש פה ספק אם הוא צריך לברך על הדברים אחרים? זה פשוט שאדם שקובע סעודתו, כל מה שיש וירצה לאכול,
רגע, אז אתה שואל על הפתרון או אתה שואל על הספק?
אני שואל על הפתרון, למה מחייבים אותו?
לא, אני לא מחייב אותו, אני אומר לו, יש לך פתרון.
לעשות תנאי, לעשות תנאי.
לא, יש לך פתרון, שאתה מראש תגיד או תחשוב, תגמור בדעתך, שאני מברך כעת המוציא, וכל מין מאכל שיבוא לי. אני פותר הכל, ויערה כל הדין של ברכות הנהנין זה השיח דעת. וגם היה בדעתו או לא היה בדעתו. אז אם היה בדעתו, הוא פותר את הכל. כל מה שיש בכל הסופרים שבעיר, אני פותר הכל. אין שום פעיה.
גם אם זה פירות?
לא, דברים, כל דבר לפי דינו. מה שברכים, ברכים, מה שלא ברכים, לא ברכים. כמובן, זה אחר כך לפי הפרטים.
אתה עושה את התנאי כל תקרה
סעודה? לא. אתה יכול לעשות תנאי פעם אחת על כל ה... גמרנו. כמו שבשבת טוב לעשות תנאי פעם בשנה על כל המפסיקים מתי שהשעון שבת מנטרל את הזרם, ואני רוצה להרים ולהוריד כאבת נפשי, או להאריך ולקצר את השעון כאבת נפשי, וזה מועיל. התנאי הזה תופס. יש בכמה דברים שהתנאי הזה, שיש לנו תנאי, והתנאי הזה מועיל. ואז בדעתו על כל מין סעודה. תראה, לדוגמה, יש כאלה שעושים דבר שהוא אסור, שהוא תולך התחילה. אוכלים בלב שבת בבית, עושים סעודה עם המשפחה. ואחר כך, בסיום הסעודה, הם לא עושים ברכת המזון ולא כלום. לוקחים איתם חתיכת חלה, שמים בכיס, והולכים, שועדים שעות לרבה, לאדמו"ר. ועד שהאדמו"ר מגיע, ועושה הקפות, וקידוש, ושירים, ובשתיים בלילה, מחלק להם חתיכת לחם ואוכלים על חשבון. זה עבר הרבה זמן, וזה גם לכתחילה לעשות את זה, זה אסור. אז צריכים לברך בבית, ברכת המזון, סיים, אחר כך ילכו לשם, יביא להם לחם, יביא להם מה שיביא, יתנו לשם ידיים, ועוד מי נטילת ידיים, אתה הולך ברחוב, תקלך הרבה בדרך, השיח לדעתך, כמה השיח דעת יש, אסור לאכול לחם ולתפילה, ועוד כמה ספקות ושאלות בהלכה. וגם זה היה פתרון לדעבד, עשיתם אותו לכתחילה, זה לא נכון.
מה לגבי בן אדם שהוא בפיול תחת כיפת השמיים מהבוקר עד
הערב? אז תחת כיפת השמיים כאן אין בעיה, כיוון שמראש הוא תחת כיפת השמיים. והוא אוכל שם. אז הוא צריך לקבוע לו זמן מסוים לאכול ולסיים. אבל השאלה, מה עם פירות ושתייה? ברגע שהוא יחליט להפסיק לשתות, הוא יברך ברכה אחרונה וישיח את דעתו. ואגיד, אחרי שעה יוצא עוד פעם לאכול או לשתות, נהיה צמא מחדש וברך עוד פעם. אבל במקומות חמים, ששם שותים כל חמש דקות או כל חצי שעה, אז לא יברך, אלא אם כן החליף רשות.
רק בהתחלה ובסוף היום?
נכון. כמו שהוא יודע, למשל פועל בניין, הוא כל הזמן שותה. עובד קשה, או עובד במשלוחים וכדומה, אז הוא כל הזמן והבקבוק איתו, אז הוא כל הזמן איתו עם השתייה, הוא דעתו על כל הזמן, רק עד שהוא יחליף רשות לגמרי, כלומר יהיה איזה הפסקה בעבודה או איזה, אני יודע מה, יוצא לשירותים למשל וכדומה, אז כבר מתחיל עוד פעם מחדש לדורך.
אבל לא רק
מקומו
הראשון,
מה?
הוא הולך.
מה?
הברכה נעשתה במקום מסוים.
ואיפה השתייה? אתה מקשה עליי מסעודה של לחם ושתייה ואכילת פירות.
אבל גם אם ש...
איפה... למה אתה עושה? היה ראש חודש היום, שוב להצטער. הוא יש לו, אני יש לי כעת בקבוק כל שתייה ביד. אני ברכתי שהכל. נכון שבכתחילה זה לא טוב, אבל אין לי ברירה, אני עובד. אני כל רגע, קוראים לי לפה ולשם. התפקיד שלא מאבטח. אז מה תגיד לו, תעמוד בול עץ? לא תזוז? אז הוא כל הזמן, בחם מאוד, 40 מעלות חום. אז הוא לוקח איתו את השתייה, וכל הזמן השתייה איתו, והוא שותה. לא רואה את מקומו הראשון, לא רואה את מקומו האחרון, לא רואה כלום. מה יש בזה? בידו. אדם אוכל גרעינים, ראיתם את אדם אוכל גרעינים? פיצוחים. והולך ומפצח. אז יש לו את הגרעינים אצלו בכיס, או בשקית איתו, או שק על גבו. והוא מברך עליהם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, הברכה שלהם. הוא הולך ואוכל. שוב פעם הגענו לדין, הולכי דרכים. וכי הולכי דרכים, מה זה? שם היו הולכים ברגל, הוא צועד ברגל, קילומטרים, 30 קילומטר ביום, 40 קילומטר ביום. רעב, עוצר, נוטל ידיים, ואי אפשר לעמוד. יש חיות, יש זה, צבא, יש אני יודע מה, מלחמה, יורד, כל מיני זה, מותר לו, נוטל ידיים, ברך מוציא, והולך. אבל, ברגע, זה גמרא מפורשת, קודם בקדם המזון, נורדו משם, מחלוקת הלל ושמיים, צריך לחזור למקומו הראשון או לא. במקום שסיים את אכילתו, עוצר, מברר בקעת המזון וממשיך.
הרב, מה
גדים? שכחו
לקחת
מנה. שכחו,
בן אדם שופיע.
כן.
שכח את הבני בחרוס ויצאו לדרך ארוכה.
כן, די, כן.
אין להם מים. איך נעשו בנטילת בלין נקלת ידיים? על נקלת ידיים, איך יפתרו
בלין? נקלת ידיים.
בקוראים, זה דבר שלא מצוי.
נוכלו בלי להם את כל יום, זה בריא. יום אחד לא תלו להם. בעיה.
אם יש די לו לאפשר לברך על מיטול ידיים.
הרב, לגבי ברכה אחרונה, אם הוא יצא הוא הפסיד אותה?
ברכה אחרונה, אם יצא
תחת כיפת השמיים. אנחנו אמרנו שהוא הפסיד את הברכה.
לא, ברכה אחרונה בכל מקרה הוא חייב, מה קרה לך? הוא נהנה, הרי הברכה האחרונה באה על דבר שהוא ספג בתוך הגוף שלו. בכל מקרה הוא חייב, ודאי. מה שהוא צריך לברך מחדש זה ברכה ראשונה. טוב, בוא נמשיך.
לגבי סוכות, הרב.
מה אחרה?
בסוכות.
מה הבעיה?
אדם עושה קידוש בסוכה, עד שחצה החוצה, נופל לידיים בחוץ, חוזר, הוא גם שינה רשות, אני לא חזור. הוא לא מבין מה להביא את האוכל. מה עושים?
זה לא טוב, לכן אנחנו מזהירים אותם, להביא את הכל שם וליטול ידיים, לעשות את המוציא, ולא, זה לא יוצאים. כן, תת זין, לא יתעמו המסובים. כן, מי קורא? תת זין?
נמשיך לשם, אני
אתלחם. אני מסובים קודם שיתעמו לקדם, אין ספיקי לחוצו, ששוכח ואין לו את הכל של הידם הקרמיים, לא תגובים.
כן, אומר מרן, כאן מדובר שלכל אחד יש כוס, אז אסור להם לטעום עד שהוא יטעם. אם הם זקוקים לכוסו ששופך ממנו כוסו של אדם ריקנים או פגומים, יש להם כל אחד כוס יין, חצי כוס יין ביד, הוא ברך על שלו וטועם, ואחרי שהוא טועם הוא שופך משלו על שלהם. אז הם צריכים לחכות, ואסור להם לדבר גם, עד שהוא ייתן להם מהכוס שלו. אבל אם היו להם כוסות יין שאינם קומים, זאת אומרת כל אחד תפס בידו כוס. כמו בליל פסח, שלכל אחד יש כוס משלו, והכוס לא פגומה, כוס נקייה ובדינה. מה זה לא פגום? שלא טעם ממנה. כוס נקייה והכל, בסדר? אז אני לא צריך לחכות עד שהוא יתעם, אלא אני יכול לשתות כשאני רוצה. שהוא סיים את הברכה, אז אני שותה.
אם זה רקנים,
אבל חזרנו, מה?
איך הצטייר שזה רקנים? איך הם יתעמו לפניו? אם זה יש להם בעיה כוס ריקה.
לא, אז הכוונה שהוא ייקח, הוא יתחכן, לוקח בקבוק.
הוא ייקח בקבוק וישפך לזה.
כי לחוצפה אין גבול. הוא ייקח בקבוק וימצוק לעצמו וישתה, אסור. הוא יהיה דעתו עד שהמקדש יביא לו מהכוס שלו. גם המקדש תכוון על הכוס שלו, צריך להמתין. אז זה מצוי הרבה לפעמים שמדברים אחרי הקידוש ורוצים לטעום מהיין, אז חייבים לברך בורא פרי הגפן. צריך להזהיר גם את הילדים. הרי גם מחכים עד שמברכים אותם, באים לאבא ברך אותו, לפעמים הוא מדבר, רק רוצים לטעום מהיין, אז צריכים לברך עוד פעם בורא פרי הגפן. וכן בברית מילה למשל. אז המקדש עומד ומברך בורא פרי הגפן, ואחרי זה אנשים באים לטעום מהכוס. כתוב בספרים, כתוב היום כבר שכחו מזה, זה סבולה לטעום כל אחד מאותו כוס של המברך. אז אם מישהו דיבר ובא וביקש מהכוס, חייב לברך, לא יכול לטעום בדיבר, כי הוא דיבר. אם הוא דיבר לצאת,
יש מקומות, יש לימוד בשבת, עם כוסות לכולם קטנים, כל אחד קצת. אז רק אני שומע את הברכה, עוני אמן ושוטה.
כן. אבל אבל לא טוב הם עושים. מה שצריך לעשות מהכוס של המקדש שימזגו ממנו לשאר הכוסות. ככה. יחכו עד שהמקדש ישתה ויקחו מהכוס שלו.
אתה דבר לדבר על כלי שיש בו 80 כוסות קטנטנות ששופך מלבד?
אין לכן העולם או שהוא בעצמו יזוג. אין שום בעיה.
הרב, עדיף שהוא קודם כל נמזג להם לפני שהוא שותה, או ש...
לא, הוא צריך לטעום דבר שהוא טועם, כמו בעמוצי. כמו שעושה עמוצי, הוא בוצע, והוא אוכל את החתיכה של העמוצי, לוקח פירור קטן וטועם, ואחר כך מתחיל לחלק לכולם.
כן, בסדר.
אבל אסור לו לפני שהוא טעם.
אבל זה לא נקרא פגום אחר כך?
לא, זה כוס שקיצו עליו, מה הבעיה? מתי היה פגום? בשעת הברכה הוא לא היה פגום. עכשיו זה לא נקרא פגום, מה שהם שותים זה חיבוב מצווה. וככה הוא לעשות, הגאונים כתבו את זה. הגאונים כותבים שיש בזה משום רפואה, לכן אני חוזר, המנהג הזה לא טוב. אולי בגלל זה יש היום הרבה חולים. הגאונים כותבים, רבי גאון, רב שבירה גאון, שכך נהוג לעשות בקידוש, שעומד המקדש הוא שותה, ואחרי ששותה, מחלק לכולם ושותים את זה משום רפואה. כמה כותבים, ואחר כך ויש לוקחים מהיין ושמים על עיניהם, וזה משום רפואה.
זה ששמים על עיניהם וזה רק בהבדלה.
כך כתב ראשי, לא, בקידוש, בקידוש, כך כותב ראשי גם. זה חבל, חבל מאוד, וזה חיבוב מצווה. ושותים משום חיבוב מצווה, וזה מעלה גדולה. עוד היה להם מנהג הגאונים שהמקדש, לפני שהיה מקדש, היה לוקח את הכוס וכל המסובים של ידו נותן להם להסתכל, כל אחד היה רואה בבואה שלו ביין, זה טוב לרפואה, היה רואה בבואה שלו ביין. כתוב של מוצאי שבת גם כן, זה טוב לראות את הבבואה ביין, הבבואה הכוונה הדמות, ויצליח בכל מה שיעשה כל השבוע. אז אם יש לך ילד שיש לו מבחן או שהוא לא לומד טוב, תקרא לו לפני הבדלה, תגיד לו תסתכל ביין, תסתכל ותגיד כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. או מישהו צריך לצאת לאיזה נסיעה או חלילה איזה טיפול רפואי באותו שבוע, אז בהבדלה וכן גם בקידוש, קודם הקידוש, קודם ההבדלה, שמוזג את היין, יגיד לו בוא ותראה את הבבואה שלך. זה סגולה שיחיה ויתקיים ויצליח. עכשיו זה סגולה שהגאונים לפני אלף שנים כתבו את זה, זה לא איזה מישהו קעת באיזה רדיו
סליחה, אבל המקדש הוא מסתכל את הבובה שלו, רואה אחרי שאמר בורא מן הגפן.
זה משהו אחר, זה עוד דבר, זה תוספת לפני החידוש. אבל יונים כתוב שהיו מראים לכולם, לכל המסובים, הם מראים להם בבואה שלהם. כך גם ראשי כותב. כתוב, אף אחד לא מתייחסים את זה. זה ספר סגולות שמישהו כותב כעת, זה נהיה, וכאן הגאונים כותבים, היה מן הגם.
אמר שאחרי שמסיים, אסור לו להפסיק, אפילו לא בשום דבר, מיד לשתות.
כן.
אם הוא לא מרגיש טוב, מי מישהו אחר שיקדש?
ואחרי שהוא מקדש, מה הוא רוצה לעשות?
לשפוך לעצמו מעט ולשתות מעט.
בגלל שהוא לא רוצה לזה. טוב, זה אולי אפשר להציל אותו. זה ייקח מהצלחת. הרי את הדין הזה, לדוגמה, במה שדיברנו, בהקשר למה שדיברנו בסעיף הראשון, שברכת הגפן נתקנה בשביל, לא בשביל הגפן, אלא בשביל חשיבות של הכוס, כמו חופה. אז יש את השאלה הזאת בחופה. הפוסקים כתבו שאם היה, נגיד, הזמינו שבע ברכות, חכם אחד עלה והלך ברך בורא פרי הגפן שהכל ברא לכבודו, ואחרי זה רוצים לתת למישהו אחר את שאר הברכות והוא ברך הגפן, נוהגים להטעים באצבעו. אז יכול, אם ישים את האצבע הוא לא פוגם, שם את האצבע ומוצץ את האצבע, או שופך קצת על ידו וטועם, מתאים את עצמו, וזה יוצא את החובה. רק יש כתבו שזה לא דרך ארץ, שם האנשים, פתאום רואים מישהו מוציא את הלשון ונקק את היד. הפוסקים התייחסו לזה, יש שלא הסכימו עם זה. אלה היו עדוני נפש, לא... אבל בכל אופן, הנה רואים, אז למה? כדי לא לפגום את הכוס. אגב, המודרן כותב גם שמותר. את קמינה, לפעמים התינוק בוכה בשעת הבריאה. ואז שם הוא מעריכים ומתווכחים מזה, והוא מסכן, בריאי, מרגיע אותו. אז אם יש למישהו דעת, הסנדק או מישהו, שם את האצבע, ושם התינוק. הוא צועק לו, פגמת את הכוס, פגמת את הכוס. מפורש בהלכה שהכוס לא נפגמה. המודרן כותב פירוש שזה לא נפגע.
אני לא הבנתי כל כך.
כן,
שנייה. עושים חופה ומברך בריטי הלכת ומתואם תכף לפני שהגיד את שבע ברכות?
לא.
לא. הפעמים עושים להקידוש, לא בראשון.
לא, אבל בפעם השנייה נדבר על השבע ברכות.
כן, שבע ברכות.
עכשיו, בא אחד, אמר, ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן. ברוך אתה השם שהכל ברא לכבודו, והלך, בא השני עכשיו. עכשיו הוא...
זה נהוג.
הוא לא יכול לדבר עכשיו, כי הוא ברך הגפן והוא לא שתה. אם תאמר לו לשתות מהכוס, הכוס יהיה פגום. ואיך יעשו על זה, שבע ברכות. אני צריך להחכות עד הסוף, ועד הסוף אנחנו יענה אמנים, אמנים מותר, אבל הוא יגיד ברכו ברוך שמו, או מישהו ידבר איתו, אז שלא יפסק. מה עושה? מעט יין לוקח וטועם, או הטוב יותר שמישהו ישים לידו איזה כוסית קטנה. ואם יש שם איזה שולחן קטן, הם גם ביקשים, המארגני חופות, אין להם הרבה. שימו איזו עמדה גם, בשביל הכתובה צריכים לחתום עליה, תמיד יוצא החתימה מעוותת וקושקשת, כפפים ביד. תשימו שם איזה דוכן קטן, איזה, איזה שולחנון קטן, ששם יהיה אפשר לעשות כמו שצריך. היום בכלל עשו לנו חתונות כמו של נוצרים. ממש, העתק של הכנסייה. טוב, שתקנו שאת החתן הלבישו שחור, ואת הכלה הלבישו לבן, אני לא שתקנו, זה נגד ההלכה. ההלכה צריך החתן לדבוש לבן והכלה אדום וצבעוני.
מה?
היום עשו הכל הפוך, זה העתיקו מהנוצרים, זה הנצרות המציאה את זה. עכשיו, נוסף לכל זה, צריך לעמוד בשעת החופה. ומה עושים? היום מסדרים לך ספסלים, כיסאות משני צדדים ומושיבים אותם. זה נטו כנסייה.
צריך לעמוד בזמן
השבע
ברכות.
כן, חובה. ואסור לדבר. מה נעשה? כן.
עבר הפסוק שאמרת זה מהנביא? ראיתי...
לא, זה בישלח, לפני שתי שבתות. יעקב אומר לעשיו, כי ראיתי אלוהים, פנים אל פנים ותנצל נפשי.
כל שאר המברכים בחופה שבברכות צריכים לטעום או לא הראשון?
זה שאמר הגפן. אז בדרך כלל מה עושים? אחרי שגומרים את השבע ברכות מחזירים את הכוס לזה שאמר הגפן והוא טועם, ואחר כך נותנים לחתן ולכלה לטעום. ואם הוא אומר אני ברכתי, הוא דיבר כבר.
אף מה פעם לא נהגים את זה? אני אומר שזה פגם, אבל כחברים הנט,
האמת שגם אם הוא לא טעם, גם אם הוא לא טעם, זה לא ברכה לבטלה. כמו שאמר, מה שהעיקר הטעם הוא חשבים, שזה נתקן על הכוס. אבל לצאת ידי חובת הגאונים שאומרים שהוא צריך לטעום, אז באמת הוא שהוא יטעם. אבל בגלל שהוא לא דיבר, אם הוא דיבר באמצע, גם מה? מה הוא טועם? סעיף יוד זין.
אין תהיה בשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפני הסוגים, אלא אם כן היו פגומים, שאז צריך לשפוך לכל כוס וכוס כדי שישתו כולם מכוס שאינו פגומים.
ועד כאן מדובר שוב במקרה שלכל אחד יש כוס יין לפניו, כי בזמן הגמרא גם היו מקטינים, היו שואבים לשתות יין, כל אחד שותה רביעית יין, אז הם רוצים לשתות יין ולכל אחד יש כוס לפניו עם רביעית. אומר השולחן ערוך, אני לא צריך לקחת מהכוס של המקדש לשפוך לכוסות שלהם. מתי אני צריך? כן, דווקא עם הכוסות שלהם פגומות. ואז איך הם ישתו? מכוס פגומה הם צריכים לשתות, כוס לא פגומה. אבל אם יש לכל אחד כוס שלא פגום, שישתו, אין שום בעיה בזה.
זה לחתיכה. גם הם לא פגומים?
גם, לא, הם שומעים ממנו, שומעים ממנו, בתנאי שלא ידברו, שומעים ממנו ויוצאים את החובה, את זה שהם שותים בעצמם מהיין. אבל באו הגאונים ואמרו שוב, שמצווה לשתות מהכוס של הברך עצמו, משום חיבור מצווה. כאן מדובר שיש הרבה מסוגים, הבית יוסף אומר ככה, שכיוון שיש הרבה מסוגים, ולפעמים לא כל אחד, כמו שהוא אמר, אולי יש לו איזה חולי, ואולי לא יכול לשתות מהפה שלו, מהטעימה שלו, אז על צד זה, הם לא... כתוב בהלכה בפירוש שיקנח מקום הטעימה. יש לו קצת רוב, יקנח, זה לא יפה שנושא למישהו, לשתות מהפה שלו. הגמרא בכלל אמרה שיזהר האדם בשעת הסעודה גם לא יכריח מישהו לשתות מהכוס שהוא טעם, כי לפעמים הוא מתבייש והוא נגעל, זה גורם לו סלידה, והסלידה יכולה לפגוע בו. לשתה ויכנס לו איזה דמיון במוח, שיש בספר חסידים מובן שפעם היה מעשה, צחקו על מישהו, הביאו לו כוס יין לשתות, ושהוא שתה לא עליכם, אמרו לו ששמו בזה רעל. זה שקר, סתם עשו לו מתיחה, והוא האמין, ואחרי כמה שעות הלך לעולמו. זאת אומרת, הפסיכולוגיה משפיעה, בלי לעשות מחקרים, והדסה עושים מחקרים עד היום. לי יש לו לחץ דם, יתר לחץ דם, לוקחים אותו, אמר לי פרופסור בר חלוף, קוראים לו, נתנו לחצי נתנו כדורים של עמילן, סתם, כדורים שמכילים עמילן. לחצי נתנו כדורים של תרופה חדשה שיצאה להורדת לחץ דם, וקראו להם לבוא לבדיקות. אחרי חודש 70% מאלה שלקחו עמילן הלחץ דם שלהם התייצב, להם רק 50%. פסיכולוגיה, יודע שלוקח כל יום כדור, ואיך הלחץ דם יורד אתה לא יודע, אתה לא מבין, זה שליטה. הדמיון עובד.
עכשיו אפשר להוסיף לכוס הקידוש לתוך בקבוק של היין, להוסיף עליו שיש הרבה.
פעם היה, אני פעם עשיתי את זה, חכם אחד אמר שזה פוגם כאילו את הכוס, אחר כך ראיתי לו מפורש בהלכה, אני יכול לקחת, הרי בגמרא כתוב שכוס פגומה אסור לקדש עליה. מה זה כוס פגומה? שטעמתי ממנה. עכשיו מה הדין, איך אני מתקן את הכוס? על זה שאני אקח בקבוק יין, ומהבקבוק אני אשפוך לתוך כוס, או אוסיף עליו מים, וזה מתוקן, עכשיו אני יכול לקדש, יכול להבדיל, יכול הכל לעשות. עכשיו, הפוסקים שאלו מה יקרה כעת אם לא עשה מהבקבוק לכוס, אלא עשה הפוך. הכוס פגומה, ומהכוס שפך ליין, תיקן אותו, אין בעיה. מה שבכוס נשאר עדיין פגום, אבל היין שם לא נתקלקל, כי הוא רוב, הוא לא יכול להתקלקל על זה ששפכתי עיניו מכוס פגומה. עכשיו יוצא לפי זה, לפעמים אחרי ברית רוצים שיספיק לכולם, לוקחים את הכוס של היין שקידש עליו בברית, שופכים אותו לתוך הבקבוק, ועכשיו מחלקים מהבקבוק לכולם, אין שום בעיה, זה לא נקרא פגום.
עכשיו לגבי סעודה שלישית שעושה שם קידוש בתוך הסעודה, חייב לשתות רבעים?
רוב רבעים, וכי בקידוש עצמו צריך רבעית? גם לא. בקידוש עצמו אנחנו שותים רוב רבעית, ולא נגמר. כמה זה ולא נגמר? רבע כוס תה רגילה. כוס תה רגילה 220 cc, נכון? רבע של זה 50 ומשהו, כבר עברת 45, זה בלא נגמר.
איזה קידוש יש בסעודה
שלישית? לא, בתוך, כולל בתוך הסעודה. כן.
מה שהרב אמר לגבי הנושא הזה עם הבקבוק, אז אם זה מתבטל בשישית, אז כבר מה העניין? אני יכול להגיד שהיין הזה בכלל דברי למשמעות לגבי ביחס לקידוש שקידשתי עליו. הוא מתבטל בבקבוק, אם מתבטל עם דין פגום, אז גם מתבטל עם דין הקידוש.
חיבור מצווה.
אז מה זה עוזר?
חיבור מצווה. שירי מצווה.
הוא מתבטל.
אני לא יודע אם זה מדין מתבטל, זה מדין נתקן, אולי לא מתקלקל, אבל לא, לא יודע אם זה מתבטל, זה חשיבות, יש לכוס הזה חשיבות. זה יין של סיביר חואל.
לא,
סימן הבא, ערב.
עד מקדשים על יין שיפורה, אבל גם דרך הנה הרי חווה, ולא על יין בגולה, אפילו על עידה, לא כביל על הימי. אגב, זה בקדשי ליין, דרכי ותערבי חלה.
כן, אז נגיד את זה בקיצור, לא שמתי לב שהזמן עבר. אין מקדשין על יין של החורה, הפגן ולכן את עמי חמרה. ולא על יין מבולי, למה? כי בהלכה מובא, יין שנהיה חמוץ, אז אם שינה את טעמו, אז מתפטר הברכה שלו בורת פרי הגפן. אבל הריח שלו השתנה, אבל הטעם נשאר, בורת פרי הגפן נשאר. אבל בכל זאת, בשביל חידוש לא. זאת אומרת, יש את זה. דוגמה, יין מגולה. יין מגולה, אז דין משקאות מגולים. משקאות מגולים למדנו אסור לשתות. מרן כתב, למה אסור? כי יש נחש. מקום שאין נחשים, מותר. אבל בשביל קידוש, לא. למה? קידוש זה סטנדרט יותר גבוה. עכשיו גם כאן, יין שיש לו ריח של חומץ, ריח לא טוב. לברך עליו עורי פרי הגפן, מועיל. אבל לעשות עליו קידוש, לא. כל פרדנאי לא, למה?